אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט עוברים גלו-אפ, הפודקאסט שיעביר אתכם גלו-אפ מנטלי, רגשי ורוחני. אני מאוד מתרגשת מהפרק הבא. את הפרק הבא אני הקלטתי עם חברה מאוד טובה, שיר מלך, שהיא מטפלת בתת מודע ומנחת סדנות וקורסים רוחניים. אני ושיר דיברנו במהלך הפרק על זהות עצמית, איך לעבור שינוי בזהות העצמית, איך להשתחרר מדפוסים שלא משרתים אותנו יותר, ואיך להתמודד עם הביקורות מהסביבה שמגיעות בעקבות כל השינויים. אני מרגישה שחזרנו בפרק הזה לילדות שלנו. אני סיפרתי על הילדות שלי מנקודת מבט שלי, של ילדת חויה, שלא אוהבת את עצמה, עם דימוי עצמי נמוך, שהרגישה שקופה ושאין לה מקום, וכך גם שיר. ביחד אני מרגישה שבאמת עברנו ריפוי לילדה הפנימית שלנו, ולכן אני רוצה גם את הפרק הזה להקדיש לכל אותם אנשים שצריכים לעבור ריפוי עם הילד הפנימי שלהם. אותם אנשים שכל כך הרבה זמן יכול להיות גם מרגישו שקופים, ואולי אפילו עד היום מרגישים שקופים, שאין להם מקום בעולם, שלא רואים אותם, שלא שומעים אותם. באמת הפרק הזה עלול להציף נקודות אולי לא הכי נעימות, אולי כמה אמונות מגבילות אפילו שיש לכם. אבל בא לי שתזכרו שהכל חלק ממסע הריפוי העצמי שלנו, ושום דבר שהוא לא רלוונטי לא סתם יצוף. אז יחד עם המון כלים פרקטיים שנתנו בפרק הזה, אתם הולכים להבין איך לגבש את הזהות העצמית הייחודית שלכם מבלי להתנצל, ואיך להתמודד עם כל הביקורות מהסביבה שמגיעות בעקבות זה. אז יאללה, פתיח ונתחיל. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט עוברים גלו-אפ. היום יש לנו כאן אורחת סופר סופר מיוחדת, שיר מלך, נעים מאוד.
נעים מאוד, אהובה שלי, איזה כיף.
איזה כיף להיות פה.
אני בהתרגשות, אני כל הבוקר ככה עם פרפרים אומרת, זה מתכננת, אבל בסוף אנחנו
בנוכחות.
אנחנו בנוכחות ואנחנו מביאות את הידע המדויק שהולך להגיע לכאן.
היידה, איזה כיף. אז שיר מלך שלנו היא מטפלת מוסמכת בתת מודע. מנחת סדנאות וקורסים של התפתחות רוחנית, היא מלווה ומדריכה נשים בדרך לחוויה של ערך, מימוש וביטוי עצמי גבוה.
יס.
איזה כיף, איזה עוצמה נשית, איך אני מתה על פרקים כאלה.
את מרימה לי ואת מרימה לי להתרגשות, אתם קולטים מה קורה פה, איזה אנרגיות, רק התחלנו. וואי, וואי, וואי.
איזה כיף, את שיר אני הכרתי בקורס נומרולוגיה, אני מביאה לפה את כל אלה שאני כבר לומדת בקורס נומרולוגיה, אתם כבר יודעים את זה, ובאמת היום אנחנו הולכים לדבר על זהות עצמית. איך בעצם בונים זהות עצמית? איך עוברים ממצב שאני ככה וככה, זה התדמית שלי, מנקודה A לנקודה B. לתדמית שאני רוצה להגיע אליה, לעשות את השינוי הזה. אנחנו הולכות לדבר על שינויים בתדמית שאנחנו חווינו. לכולנו יוצא איפשהו במהלך החיים לחוות גם משבר זהות. אז אני הולכת לחוות על המשבר זהות שאני חוויתי. את תדברי על המשבר זהות שאת חווית ואיך צמחת מזה ומה צריך גם לעשות בדרך.
ומה הסביבה שלנו.
בדיוק. איך מתמודדים גם עם תגובות של הסביבה לנוכח השינוי שלנו. אנחנו הרי תמיד מתפתחים, תמיד משנים צורה, תמיד משנים את התודעה שלנו. אז איך בעצם להקשיב לרצונות שלנו גם מבלי לשים לב או סליחה על המילה זין על מה שהסביבה תגיד בדרך.
ממש ככה, ממש 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 ככה. קודם כל, איזה כיף שאת מארחת אותי פה, ממש כיף לי, תודה שהזמנת אותי. איזה יום מדויק גם, אנחנו דיברנו על זה שיום מספר 4, רביעי לשביעי. כמובן הפודקאסט יעלה בתאריך אחר, אבל שתדעו שיש לזה אנרגיה מאוד משמעותית.
לגמרי.
וככה, אני חושבת שהמקום הזה של השינוי זהות, קודם כל אני אגיד איפה זה פוגש אותי, אני תמיד הכרתי את עצמי כילדה חננה. חננה לגמרי, כאילו ילדה טובה כזאת, משקדנית בלימודים, לא מחפשת בעיות. הבעיות הגיעו אליי, כן? לא בהתכווננות שלי אישית, אבל הם הגיעו, אבל אני ניסיתי ללכת את התלם ולעשות דברים רק לפי ההגדרות שגדלתי עליהם וכל הדרך שעברתי. והיה שלב מסוים שפשוט זה הרגיש לי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם שזה לא עובד. מכירה את זה בחיים שלך, שאת כאילו עושה פעולה מסוימת, או הולכת כמישהי מסוימת, וזה משהו לא נעים.
זה לא נכון, זה לא עובד. את גם כאילו מאוד מקשיבה לרצונות ולמה שמצפים ממך, למה שהסביבה מצפה, ההורים, החברים.
את מרצה.
שם מגיע, בדיוק.
את מרצה, ואת כאילו, את מרגישה שזה לצד אחד בסדר, כי את, זה ההורים שלך, את צריכה להקשיב להם, זה המורים שלך, הם מעריכים אותך. כל הרצון הזה להערכה, הוא ממש התממש שם בצורה משמעותית. ואותי זה פגש בעיקר, ביסודי כזה. אני זוכרת עצמי ילדה, חמודה. אני קוראת לעצמי, אני קראתי לעצמי אז בטטוש כזה, כי הייתי במשקל עודף ממש בהתחלה שלו, כשהיה לי עוד בעיות עם נושא של משקל ודימוי עצמי נמוך בצורה מאוד משמעותית.
באיזה גילאים זה היה?
פחות או יותר, עולה לי 9 עכשיו.
9,
כן,
וואו.
כן, זה גיל משמעותי דווקא, אצלי.
גם אצלי.
גם אצלך?
גם אצלי, שם קרה, אוקיי, וואו, אנחנו נדבר על זה.
וואו, כן, יש פה משהו. Mm-hmm. אז אני אומרת, זה זור גיל 9, בוא נגיד ככה, בגדול, רוב היסודי אני לא הייתי בטוב חברתית, או לא טעמתי כאילו לסביבה החברתית שהייתי בה, כי נורא הלכתי לפי הרצונות של המשפחה, רצון ללמוד, להיות משהו שהוא לא הם. זאת אומרת, לצאת מתוך איזשהו נקודת הנחה שהם לצורך עניין לא היו אקדמיים. אגב, גם אני היום לא אקדמיית. וזה היה המקום שהייתי חייבת ללכת אחריו כדי באמת להגשים חלומות שתכלס הם לא שלי. וזה התבטא גם בתחום החברתי.
הם ציפו ממך להיות אקדמיית?
הם ציפו ממני את זה, שאני אלך ללמוד תואר ראשון, תואר שני, כל מה שצריך, כי רק ככה עושים כסף. מכירה את המשפטים האלה.
כן, כמובן, כמובן. אני, אמא שלי, מצפה ממני לדברים קצת אחרים, אבל כן, מאוד רוצה שאני אלך בדרך שלה. אז איפה אצלך זה פגש אותך? הנקודה שאמרת, קודם כל, אני רוצה שתספרי לי על הנקודה הזאת עוד בהרחבה, אמרת גיל 9, וגם על מתי החלטת שזהו, את רוצה לעבור שינוי זהות, שאת רוצה להגיע כבר די לנקודה בי שלך, לדמות האידיאלית שלך, שאת כאילו רוצה לעשות שינוי לגמרי במי שאת ומה שאת, להקשיב לרצונות, מתי כאילו הגיע גם השלב הזה? זה ממש וואו. מעניין.
האמת שהוא הגיע ממש מאוחר בעיניי. Mm-hmm. כי אני חושבת שממש גם תוך כדי החטיבה המשכתי ללכת את הדרך, גם בתיכון המשכתי ללכת את הדרך, הנקודת שבר, אני אדבר עליה ממש עוד מעט, אבל לפניה היו שם כמה סימנים מקדימים. קודם כל מערכות יחסים חברתיות, שהיו ממש לא טובות. Mm-hmm. תמיד הייתי בתפקיד של האימא של כולם, mm-hmm. במערכות יחסים החברתיות. ממש כל חברה וחברה שהייתה לי, מהיסודי עד התיכון כולל, זה היה כל פעם איזה תחושה שאני מצילה חיים בתכלס. אני לא באמת מרגישה שיש לי פה מישהי שאנחנו חולקות ביחד מקום, הייתי אומרת ענה, והייתי אומרת שווה ערך האחד לשני. הרגשתי שתמיד אני נמצאת במקום שכאילו היא מרימה אותי בצורה מסוימת, כי הערך העצמי שלי היה נמוך, והיא כביכול הייתה באידאל היפה והרזה, וממש כאילו ככה לפי, איך שאומרים, התבנית החברתית. אז נורא היה לי נוח להיות במקום הזה, שכביכול אני כל פעם כל כך במאמץ, וכל הזמן שומרת עליה ומגנה וכאלה.
כן, שומרת עליה, דווקא עולה לי בדרך כלל, כשאנחנו רואים מישהי שהיא מאוד, מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד ככה מצליחה חברתית וזה, אנחנו דווקא בתור ילדה דחויה, אני אומרת את זה, דווקא נסלוד מזה. בתור ילדה שהייתה כאילו בישנית ודחויה ועם ערך עצמי נמוך, אז איך זה קורה אצלך שכאילו הערך עצמי נמוך ולידך עומדת מישהי כאילו חברה כזאת שהיא, את יודעת, יפה ובסטנדרט החברתי. אז כאילו איך זה קורה, איך זה מצליח?
זה כביכול מצב כזה שאם אנחנו מכירים את ה... זה סוג של דפוס.
כן.
הרי אם אנחנו רוצים להיות מישהו מסוים, mm-hmm. אז אנחנו רוצים להשתייך לאיזשהו סוג סביבה מסוים. Mm-hmm. אז היא פשוט היה לה כנראה את הערך העצמי החבוי שלה, מתחת mm-hmm. לבלטות, אני קוראת לזה mm-hmm. ממש. וכמובן זה לא השתקף כלפי הסביבה. אני ידעתי כן. את זה כי הייתי, היינו ככה, אבל mm-hmm. הסביבה לא ידעה את זה. היא השתקפה mm-hmm. כמישהי שהיא כאילו חברתית ותוססת כן. וחברים ועניינים. לצד זה, בפנים, 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 ברור לי שהיא עושה את זה בשביל להרים את עצמה, כי כביכול יש איזושהי סטיגמה חברתית, כאילו נגיד השמנה ולעדיין נמצאת הרזה. וואו, כמה זמן לא דיברתי על הדברים האלה, ואמרתי לעצמי שזה נושאים שדווקא עברתי את ההתפתחות, ואני מרגישה שאנחנו עושות פה ריפוי.
וואו, איזה כיף.
אז אני רק אומרת את זה, כי אני כבר מרגישה את זה בבטן, כמה ריפוי הולך להגיע לפה. אז אתם ממש ממש רוצים להקשיב, כי אני מספרת פה דברים שהמון זמן לא דיברתי עליהם, והם חזקים מאוד. גם לי וגם ליאל אהובתי.
אני גם, אני לא חושבת שפתחתי בכלל בפודקאסט הזה את הסיפור חיים שלי עם כל מה שעברתי ביסודי בחטיבה.
וואו. מדהים. אילולא אנחנו מכירות ככה בכזאת סיטואציה, גם שאנחנו לומדות בקורס עומק, באמת עומק לפגוש את עצמנו, אז בגלל זה זה גם מתאפשר.
נכון.
אנחנו פוגשות חלקים לא רק את מה שאנחנו מביאות ביום יום, אלא באמת את הפנים
גם
שלנו.
גם את העבר, את הכל, כל השיעורים שלנו.
וואו, ממש.
אוקיי.
אז אני יכולה להגיד שבהקשר הזה, חברתי, זה היה לא קל, ובאמת שמתי לב שיותר ניסיתי להשתייך למעגלים של המקובלות, אלה שנראות יותר יפות וכאלה, ויש להם תופסות פינה יפה מאוד בגוון החברתי, בצבע החברתי. זה לא תמיד הלך, ותכלס הרגשתי שאני כבר מאוד מותשת מזה. וניסיתי להחליף מעגלים חברתיים, ככה לקראת גיל בערך 20, השתייכתי. נכנסתי לאיזשהו מעגל חברתי אחר, יותר בסגנון כזה של רווקים רווקות, כי זוגיות זה משהו שתמיד, תמיד עוד מקטנות מאוד מאוד היה לי חשוב, בכלל חברויות. אני רק אומרת, זה למען הסר ספק, מי שישמע, אני אף פעם לא הייתי מרגישה שאני בן אדם חברותי, ואני חמש.
אז זה, אם כבר מדברים, ואני חמש. אתם עוד מעט תבינו את המספרים, לא משנה, לא נכניס יותר מדי נומרולוגיה, אבל... כן, מבחינת הזהות העצמית שלך באותה תקופה, אנחנו מדברים באמת על גיל ההתבגרות גם מאוד, כאילו קושי חברתי וזה. בואי תתארי לי מה את הרגשת אל מול החברה. זה מה שאני רוצה שגם הצופים יבינו, שכאילו הרגשתי לבד, הרגשתי שלא מבינים אותי, הרגשתי שהזהות העצמית שלי מתבטלת ליד כל אותם אנשים חברתיים וזה. מה קורה שם? מה בערך העצמי שלך? היה, מה התרחש?
וואו, זה וואו, זה שאלה טובה ואני ממש רוצה לענות עליה. קודם כל אני אתאר איזשהו יום בחיי שיר בת, לא יודעת מה, 9-12, פחות או יותר אותה תקופה של היסודי. זה יום שאני מגיעה לבית ספר ואני מרגישה בן אדם שקוף.
וואו.
אני הולכת עם שתי סנדוויצ'ים שברור לי שאני אחסל אותם כבר בארוחה הראשונה של הבוקר בשעה 10.
וואו.
זה יום שאני באה ללימודים ולא רוצה להגיע לרגע של ההפסקה, כי בהפסקה אני יושבת בכיתה לבד.
יו, יש לי צמרמורת בגוף.
כן, 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 אנחנו... יש לי הרגשה שיעלו כאן דברות, חברים, וואו. אבל זה באמת ממש ריפוי עבורנו, ומתנה גדולה מאוד להביא לכאן. כי זה באמת נושא שכנראה לא סתם לא דיברתי עליו המון המון זמן. וואו. איזה... וואי, מה זה תודה על זה שיש לי את האפשרות לפתוח את זה כאן? וואו.
איזה כיף.
אז זה ממש ככה יום בחיי... אני מגיעה לבית ספר והרגשתי שקופה. הרגשתי שכאילו אני צריכה או מאוד להתאמץ או מאוד להסתיר את עצמי. מאוד מקום שלא רואים אותי, כן רואים אותי. מאוד, 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 מאוד. זה דפוס יוצר שלי. מאוד משמעותי שליווה אותי רוב חיי. וככה זה היה ככה פחות או יותר כל היסודי. פחות או יותר, כן, היה לי פה ושם חברות שהן היו איתי תקופת זמן מסוימת, אבל גם... כל פעם הרגשתי שהן מחליפות אותי על פני אחרות.
Oh.
עשו לי גם רונדלים כאלה, מתי את תקבלי איתי זמן, מתי היא תקבלי איתי זמן. את בהפסקה גדולה, את בהפסקה קטנה.
וואו. איזה... זה הכי גם נותן לך אישור לאמונה שפיתחת של לא רואים אותי. כאילו, יש לי זמן קצוב להיות איתך, יש לי זמן כאילו... אני מתבטלת פה איפשהו.
ממש.
כאילו, אל מול בנות אחרות גם. היה לך איזשהו עניין שכינית נגיד בבנות אחרות באותה תקופה?
היה לי איזשהו עניין שאני זוכרת את התמונה הזאת בראש עד היום, תודה לאל שהיא עד היום בראש שלי, שרציתי להגשים את החלום של קודם כל להיות רזה. זה
וואו.
היה לי ממש ממש חשוב כי חשבתי שלהתבסס המבנה גוף שלי ולהתבסס זה שהרגשתי שאני לא לבושה כמו שבסטנדרטים החברתיים. ממש אני זוכרת את מי שאפילו בשלב מסוים בחיים, אפילו אמרתי לאמא שלי, אמא, למה הלבשת אותי כל כך מכוער? למה היו לי בגדים כאלה מכוערים לבית ספר? יו, אלוהים, איזה מטורף זה.
וואו, זה הכי גיל גם של, אם כבר אני ממקדת את זה, זה גיל ממש שמתעסקים בדימוי גוף, בדימוי החיצוני, באיך אנחנו נראות. זה הגיל שמתחילים גם לראות את הבנות. עכשיו, הגוף שלנו מאוד הורמונלי, הוא משתנה, גיל 12, כאילו דברים מתפתחים, ואנחנו כל הזמן בוחנות את הסביבה, כאילו איך אני נראית אל מול איך שהסביבה נראית, מה הבגדים שלי, כאילו זה מאוד גיל שאנחנו גם מחפשות את האישורים מהסביבה.
בטח.
שאנחנו, זה מאוד, אז איך בעצם, איך בעצם התמודדת גם עם זה, שכאילו לא הרגשת, כמו שאת אומרת, שרצית כזה להיות רזה, ולא הרגשת כל כך מתאימה באיזשהו אופן?
וואי, איזה שאלות מדויקות, תקשיבי, את כמו עם פינצטה, עם פינצט, עם חץ, את בול, כי זה באמת שאלות עמוקות שאני חושבת, שאנחנו מביאות את זה לכאן, כי באמת זה שאלות הרבה זמן לא שאלתי אותן. אבל אני יכולה להגיד שאת רוב הילדות שלי עברתי דרך רמים ואלימות בבית ספר, והרבה גנאי, ברמה של כאילו הניחו לי כל מיני פרוספקטים כאלה, תמונות על השולחן של אוכל ודברים ושטויות, כאילו זה היה לגמרי כאילו, אני מחפשת את המילה המדויקת, אבל זה היה פשוט חרב מתמשך של שנים כן, שנים לא, זה בין שקופה לבין כאילו הכל עליי. אז הייתי נורא במגננה, ולהגיד לך את האמת, אין לי תשובה לאיך הצלחתי לשרוד את זה, מלבד דבר אחד שהוביל אותי, ואני כל פעם מזכירה את זה, כשאני מדברת על הכאב שלך או השליחות שלך, שזה באמת נראה לי כבר משפט שאני צריכה לשים אותו כקעקוע על המצח.
לגמרי.
אבל זה המקום הזה שהייתה לי תמונה בראש, שפשוט יום אחד יצפה לי עתיד יותר טוב. אני לא יודעת מאיפה ההערה הזאת.
תקווה.
אין לי מושג, כי בתכלס, יודעת, אנחנו מסתכלים המון פעמים על המציאות בצורה מאוד עובדתית וריאלית. עכשיו חרה, איך יהיה טוב? עכשיו אין לי כסף בחשבון הבנק, עכשיו מחרימים אותי ומרביצים לי. איך יכול להיות יותר טוב?
איך מסתכלים? מאיפה מגיע התקווה הזאת? וואו.
אני חושבת שאם אני אקח את זה קצת למקום קצת יותר מחובר ואפילו רוחני, מהנשמה, אני מאמינה שהנשמה שלי פשוט נתנה לי זצים של אמונה, כי אילולי זה... אני חושבת שאני גם נראה הייתי מסיימת את החיים בגיל מאוד מוקדם, כי הייתי גם כזאתי, הייתי עם בעיות נפשיות עם עצמי, בגלל כל התחושת הזאת של הניכור והחוסר יכולת להשתייך לשום מקום.
וואו.
זה מאוד עמוק.
זה אמונה מקבילה שסוחבים איתנו גם במהלך החיים, ואני מאמינה גם שהמון המון מאזינים, שמאזינים לפודקאסט ברגע זה, לפעמים יש להם את האמונה המקבילה הזאת של אני לא שייך, אני שקוף, לא רואים אותי. ואנחנו חושבים שזה קורה רק בתקופה של גיל ההתבגרות, ואחר כך אנחנו מתפכחים, אבל אם לא מטפלים בזה באמת מהשורש, זה מלווה אותנו עד היום. אנחנו נרצה להרגיש שייכים, למה אנשים גם כל כך מנסים להתאים את עצמם, קונים שעונים יקרים, קונים...
בגדים.
בגדים, פוזות, כאילו רוצים להרגיש חלק ממשהו, גם למה אנחנו גם אוהבים ללכת לקורסים ולהיות בקבוצה? בסופו של דבר במהות שלנו אנחנו אוהבים את הביחד, אנחנו אוהבים את להרגיש חלק. אנחנו אוהבים את התחושת שייכות, למה אנשים משתייכים לקהילות דתיות, לקהילות מסוימות בפייסבוק, לקורסים מסוימים, כאילו כל אחד
נותן...
מוצא בדיוק את קבוצת השווים שלו, וברגע שמשהו בזה מתערר, גם האיזון הנפשי שלנו כבר לא בסיס שלו. אז באמת, תודה על השיתוף שלך, כאילו התקווה הזאת, זה מה שבסופו של דבר אנשים מחפשים. אני רוצה שאנשים יבינו שאם הם כרגע גם נמצאים בדבר הזה, שיהיה להם איזשהו זריקת תקווה, כאילו, כי כן אפשר לשנות, כן אפשר, אני יכולה לספר מהנקודת מבט שלי ביסודי.
באמת, ספרי את הסיפור שלך.
כן, ביסודי גם אני חוויתי המון בריונות, וגם אצלי גיל 9 היה מאוד משמעותי, כי בגיל 9 ירדתי ביום כיפור לכביש, אח שלי, אני ממש עושה long story shot, אני לא אתעכב על זה יותר מדי מפת זמנים, אבל אח שלי כזה בעט בי בטעות בכדור, נפלתי על הפרצוף, השיניים שלי יצאו, מאז כל השיניים שלי, כאילו הדביקו לי שן מלאכותית בצבע כחול, כאילו החומר היה כחלחל כזה שלא התאים בשום צורה לגוון השיניים שלי. כל השיניים שלי מאז אותו מקרה גדלו גם בצורה מאוד מאוד עקומה, איכשהו התעקמו מאוד, השיניים שלי הלכו קדימה. באמת, השיניים כל כך השפיעו על איך שהפרצוף שלי היה נראה בזמנו.
גם לי היה עניין משיניים.
תקשיבי, זה מטורף. זה הגיע למצב שאימא שלי אומרת לי, ליאל, כאילו, אני אפילו לא יכולה להסתכל עלייך, אני אעשה לך בעתיד גשר, וכפר עליה היא באמת חסכה לזה כל כך, כאילו, לתיקון של כל השיניים האלה. ואני מודה לה על זה, וכאילו באמת ברמה של אחים שלי כל היום צחקו עליי בבית ספר, קראו לי שיני ארנב, שיני במבה, שן כחולה,
וואו.
בקס בני, אני כל כך זוכרת כאילו את הכינויים האלה שחוויתי יום יום, על בסיס יום יומי, וזה הגיע למצב שכמו שאת אומרת, אני הרגשתי שקופה, כאילו יש לנו באמת את אותם הרגשות שכאילו, הייתה לי את החברה שלי, חברות, חברויות אצלי, זה באמת היה בגדר המלצה. כאילו זה כזה מותרות מבחינתי חברות. לא ידעתי שאפשר להשיג כל כך הרבה חברות. דווקא אלה שחוו גם הכי הרבה קשיים ובריונות ותחושת בדידות, הנה התקווה שרציתם, אלה בסוף גם איכשהו הופכים להיות הכי חברותיים, כי הם לומדים לקרוא אנשים.
וואו.
הם לומדים להבין סיטואציות. מה היה לי? תכלס, לא היה לי הרבה חברות לדבר איתם, אז מה עשיתי? הייתי יושבת בהפסקות וצופה באנשים, ומתחילה לקרוא אותם ולהבין את הדינמיקה. זה אפשר לנו באמת להתבונן באנשים.
תגידי, איך זה מרגיש המקום הזה? זה באמת שאלה שעולה לי לשאול אותך. איך זה מרגיש שאת רגע כאילו כמו, אפילו עוצמת עיניים בעיני רוחך כזה, ורגע מרגישה את המקום הזה של אותו רגע.
של אותו רגע בהפסקות?
אפילו אתם, כן. אפילו אתם ששומעים עכשיו את הפודקאסט, תעצמו עיניים ותחשבו על רגע מסוים בחיים שלכם, שהרגשתם תחושה שאתם שקופים, שלא רואים אתכם, שאתם לא מצליחים חברתית, אולי עברתם איזשהו חרם או משהו במקום הזה, או אפילו הייתם בצד השני של הבריונות. בואו תשימו את עצמכם רגע בנעליים האלה, ותרגישו את זה רגע. תהיו עם זה שנייה.
וואו.
תרגישו איך זה מרגיש. להיות בנעליים של בן אדם שאשכרה עובר חרם, או איזשהו השפלה במגזר החברתי, נידוי.
וואו. עלו לי כל מיני בנות שעשו עליהן גם חרם. זה אפילו לא היה הנעליים שלי. פתאום נכנסתי לנעליים של גם חברה מאוד טובה שעשו עליה חרם, ואני כאילו ניסיתי לעצור את זה, ואת יודעת מה זה, כאילו, ברגע שאת גם מנסה לעצור, אז יש המון פעמים גם את החרם עלייך, כאילו, קופצים לי כל מיני דברים. באמת זה גיל, זה, אנשים לא מקדישים הרבה זמן לדשדש בדברים האלה, אבל זה מה זה מעצב את האופי שלנו היום. אני כאילו, בזמן שאמרת את זה, את התרגיל עם העצמת עיניים, הרגשתי את הלא רואים אותי הזה. קפץ לי מין סיטואציה גם שכאילו, אני יושבת במקום שלי, ואז כביכול אני אומרת מלכות הכיתה, כן, במרכאות, כאילו הבנות שאז היו זה, ממש כאילו אומרות לי, אנחנו רוצות לשבת כאן, אולי תעברי לאחורה. כן, כאילו בואי, אנחנו רוצות לעבוד בקבוצה, הנה תעברי לאחורה. ואז אני, ממקום של הערך העצמי הנמוך שלי וההרגשה של השקופה, באמת עברתי אחורה וראיתי איך הן במקום שלי נהנות, מקום, זה היה בשורה הראשונה וזה.
כולם רצו את השורה הראשונה.
לגמרי, כולם, ואני כאילו מרגישה מה זה נידו אותי עכשיו ברמה, כאילו ממש, הסיטואציה הזאת כשאמרת לעצום עיניים זה גם קפץ לי ממש. אז כאילו, נכנסתי להרגשה הזאת שלה, גם בכיתי, אני זוכרת שבכיתי, ולא רציתי שידעו שאני בוכה בגלל המקרה הזה, אז אמרתי סתם, נזכרתי בסבא שלי שנפטר. זאת אומרת, ממש שיקרתי, זה היה סוג של חומת הגנה, שיקרתי כדי שלא לא לתת להם את הקרדיט שכאילו, בגללכן, בגלל שגרמתם לי לעזוב את המקום שלי, אז זה ממש, אני מניחה שהמון המון גם אנשים שחוו דברים כאלה, הם לא סיפרו. אני לא שיתפתי את ההורים שלי, לא היה לי למי לשתף כל כך, לא היה לי עכשיו את כל הזה, הרי גם במשפחה שלי כזה צחקו עליי. ואז בחטיבה, כשכבר הבנתי שאני עולה לחטיבה, אמרתי, טוב, את הנראות החיצונית כרגע אי אפשר שנות. כאילו, יהיה לי גשר בחטיבה, אני יודעת שכאילו, כן. זה יקרה מתישהו, אני אטפל בכל עניין השיניים, אבל האם זהו, זה הכל, זה כל מה שיש בי? איך שאני נראית? כאילו זה מה שקובע האם יהיה לי הצלחה מבחינת חברויות, מבחינת מערכות יחסים, לימודים? זה מה שהולך לקבוע את כל העתיד שלי?
זאת מי שאת באמת וזה מה שיש לך לתת? זאת מי
שאני, בדיוק, שם היה לי את המשבר זהות שלי. זאת אני, זהו, זה כל מה ש... עכשיו, זה, אני אומרת לך, אני מדברת על גיל 12, אני הייתי בודקת כאילו סרטונים ביוטיוב, הלך להפתח ביטחון עצמי.
די.
הייתי שומעת שירים כאילו של ליטל מיקס, להקת בנות שאהבתי, שמדברות כאילו על העצמה נשית, ושכאילו, את הרבה יותר מעבר לאיך שאת נראית, אני ממש תרגמתי את השירים שלהם, ושם זה נפל לי, כאילו, שם נפל לי, שנייה, אני צריכה לשנות פה איזשהו משהו, בדרך שאני חושבת... לא וואו. איך שאני נראית, שנייה.
הבנה של ילדה בת 12, וואו.
כאילו, כן, אני אמרתי לעצמי, סבבה, איך, עם איך כל, שאני, כל מה שאני נראית, עכשיו זה לא משנה אם אתם כרגע לא אוהבים את איך שאתם נראים מבחינת אתם יודעים, רזה, שמן, מכוער, אף עקום, שיניים עקומות.
לא משנה איזה שיפוטיות יש לכם על עצמכם.
בדיוק, לא משנה איזה שיפוטיות יש לכם כלפי עצמכם, בואו תנסו לשים פוקוס על הנשמה שלכם. על מה אתם מביאים איתכם לשולחן מבחינת האנרגיה שלכם.
איזה מתנות אתם מביאים, רק מאופן אתכם נוכחים בחדר.
בדיוק.
אני יודעת שזה נשמע קצת כאילו כזה מאוד מופשט מדי ולא ברור, ומה, איזה אנרגיה אני מביא לחדר, מה זה אנרגיה, מה את מדברת עכשיו בצורה של אנרגיה, מה אני רואה את האנרגיה הזאת, האנרגיה הזאת יכולה להביא את זה שירצו להיות לידי, אז כן, ברגע כן. שאנחנו מחוברים למשאב פנימי של קודם כל יש לי ערך עצמי, של קודם כל אני ראוי, אני לראות את היופי שלי כמו שהוא, כי אתם רואים נגיד אפילו בתעשייה יותר מסחרית, הבידור, יש מלא סוגים של אנשים, אני חייבת להגיד, לא כולם כאלה יפים בעיניי, כן? Mm-hmm. לא כולם כאלה יפים בעיניי. זה אומר שהם לא מוכשרים, שהם לא מצליחים, שאין להם ידע, שהם לא מתפתחים, שהם לא רעבים להצלחה. רעבים, מאמי, רעבים מאוד, והם עושים את זה, ובגדול, נכון. ושמים פס על אנשים.
נכון.
אבל זה עבר דרך מקומות.
Okay.
זה עבר דרך קודם כל כאב, כמו שאנחנו שיתפנו
לגמרי.
כאן. הנקודת מפנה שלי הייתה, בעיקר, אני חושבת, זה היה בעיקר בגיל 17, זה פשוט עולה לי ישר, אני תכף אראה איך זה מתחבר, כי okay. זה, אני מאוד עובדת עם, עם האינטואיציה שלי, אבל זה מאוד חזק. אבל בגיל 17 אני עברתי דיכאון מאוד מאוד משמעותי, של בערך חצי שנה שלא יצאתי מהבית בכלל, לא הלכתי לבית ספר, הייתי בכיתה י' א', הייתי במשקל עודף מאוד 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 גבוה, הייתי אובדנית והייתי על סך זמן מסוים על כדורים פסיכיאטרים, וזה היה בגלל שאיבדתי חברה מאוד מאוד טובה שהייתה לי וואו. אז, שגם היא הייתה במקום לא קל, נפשית, משהו שהיה עליי עם עצמה, כמובן אני לא מסגירה בשמות, אני מדברת רק כן. על עצמי, אבל מתוך הדבר הזה שראיתי איך היא קומלת ואיך רציתי כמו להציל אותה, זוכרת, דיברנו על הדפוס של ההצלה כל הזמן, נכון. הוא חוזר פה, יש פה איזשהו כן. דפוס חוזר, והרגשתי שאני מאבדת אותה, אז פשוט נכנסתי לדיכאון מאוד מאוד עמוק, ולא יצאתי מהבית חצי שנה, לא משנה כמה צעקו עליי לכי לבית ספר, לא משנה מה אמרתי או לא אמרתי, לא משנה, היו גם פעמים שאפילו עשיתי שתיקות של ימים, שפשוט לא דיברתי, היו נכנסים לחדר שלי, דופקים בדלת, ושואלים מה הייתי, אני או עם השמיכה על הראש, או עם כל העיניים מכוסות בדמעות, או פרצוף של פשוט מוות. באמת, וואו. באמת. ההורים שלי, אני פשוט נותנת להם זכות, זכות של אנשים שהם פשוט מאסטרים, מורידת הכובע, mm-hmm. על כל מה שעברנו ביחד בנושא הזה. זה היה לא קל, ותודה להם שהחזיקו לי מרחב של אמונה שזה, שיכלתי לצאת מזה. Mm-hmm. כי זה היה באמת מקום מאוד נמוך.
ושיתפת אותם? הם
עד גבול מסוים.
הם היו כאילו מעורבים במה שחווית ואיך שהרגשת?
עד באמת גבול מסוים. לא היה לי אז בעיקר את היכולת באמת לשתף לעומק, ועברתי ככה איתם איזה שנה כזאת שהיא הייתה לא קלה בנושא הזה, ואני יודעת שמשם, כשבאמת אחרי בערך איזה קצת יותר מחצי שנה, אחרי שהפסקתי את הטיפול הפסיכיאטרי, ממש, הוא היה טיפול קצר, כי התרופות באמת עשו לי ממש ממש רע. אני אומרת על עצמי כמובן, אני לא נותנת את זה בתור המלצה אישית, זה, אני לא רופאה, אבל לי זה עשה ממש ממש רע ברמה של עזיות, ברמה של מחשבות אובדניות מאוד מאוד קשות, שזה כאילו החריף לי את המצב, המצב הנפשי.
איך יצאת מזה?
בדיוק, זה כזה
כאילו
נשמע.
כאילו אנחנו לאט לאט גם מגיעים לסוף של הפודקאסט, אני רוצה שנייה להבין, את במצב הזה אמרת שפתאום נהיה לך את בגיל 17, פתאום את השינוי. אז איך, וזה הולך כאילו להיות מאוד משמעותי גם, איך ממצב כזה של כאילו את מתכסה בשמיכה, פרצוף של מוות את אומרת
ממש
לי.
ממש פרצוף
כאילו,
של מוות.
אנשי, ההורים כאילו לא היו אובר גם מעורבים בזה, את סחבת את זה עם עצמך, איך פתאום מכאן עשית שינוי זהות שלך כאילו, מה רצית בכלל? לאן רצית להגיע מהמצב הזה?
וואו, וואו, וואו. האמת, אני נותנת קודם כל את הזכות לאחת האנשים שעד היום אנחנו בקשר, והיא פשוט המלאכית השומרת שלי, היא אימא מספר 2 שלי. יש לי כמה אימהות בחיים, אני אומרת. היום זכיתי לבחור ולהיכנס לזה שיש לי כמה אימהות, אבל אפשר להגיד שהאימא השנייה שלי בחיים, קוראים לה אורלי, מזה כבר 9-10 שנים, כבר הפסקתי לספור חבר'ה, היא הייתה מטפלת ההוליסטית שלי, ואימא שלי הגיעה אליה, הלכה אליה בשביל עצמה בכלל, ולקחה גם אותי. היא בכלל הייתה מטפלת מבוגרים, והגעתי אליה איכשהו, ובאמת העמקנו עם עצמי. אני בכלל אמרתי לעצמי, טוב, הייתי אצל פסיכולוגית, הייתי אצל פסיכיאטר, מה כבר זה יכול לשנות? כאילו, אין יותר, כאילו, יותר מדי לאן להתקדם. בוא ננסה, יאללה. כאילו, לא היה לי באמת, הייתי נורא פסיבית בקטע של ההתקדמות, מאוד פסיבית. חיפשתי שמישהו חיצוני יציל, כמו שאני הייתי מצילה.
כן, כמו שהיית מצילה.
רק אומרת, הדפוס הזה חוזר, תשימו לב.
כן.
אז מתוך המקום הזה התחלתי את הטיפול במשך בערך איזה משהו כמו שנתיים לדעתי, היינו ממש ברמה של כמעט כל שבוע. ואפשר להגיד שקודם כל, דבר ראשון, אמא שלי, הדבר הכי חשוב שהיא פחדה ממנו, הילדה תתגייס או לא תתגייס. אז אורלי אמרה לה, הילדה תתגייס, והיא תהיה בסדר, והיא תצא מזה, והיא לא ידעה איך מכאן היא יכולה לצאת. והיא פשוט הבטיחה לה במבט חדור מטרה, ויודע שאני אצא מזה, מהדיכאון הזה והמקום הנורא הזה.
עולה לי מכאן שקודם כל זה מדהים, גם שאם אנחנו רוצים שנייה גם לפתור אמונות מקבילות, כן ללכת לטיפול, כן להיות אקטיביים, כן לעשות עם זה משהו, אבל מפה עולה לי גם מספיק בן אדם מבוגר אחד שיאמין בך.
וואו.
מספיק איזה דמות, אפילו לא דמות סמכות, פשוט מישהו שיגיד, אני רואה אותך, אני רואה את הנשמה, אני יודע שאתה עברי את זה. זה מה שהיה הכי לי חסר.
וואו.
וזה מה שחסר לאנשים, אם כבר אנחנו כל כך מדברים על האמונה המקבילה הזאת שלא רואים אותי. כל מה שצריך זה איזה מישהו כזה מבחוץ שכן יראה. ואם אין את המישהו הזה מבחוץ, אז תראו את עצמכם. אל תפחדו לגעת בנפש שלכם. עולה לי מכאן פרקטיקה של דיברנו כל כך על לראות את הנשמה ועזבו גורמים חיצוניים, איך אני מתלבשת, איך אני נראית. בואו תעשו רשימה של כל החוזקות שלכם, מבלי קשר לאיך שאתם נראה. הרי כשאני נותנת לבנות נוער בעיקר משימה של לכתוב רשימת חוזקות, אז לפעמים כותבות, יש לי עיניים חומות יפות, אני אוהבת את הבטן שלי, זה מדהים. זה מדהים אם אני מבקשת להתמקד רגע בחיצוניות, זה מדהים, סבבה, תאהבו גם את איך שאתם נראים. בסופו של דבר אנחנו חיים בגוף, אנחנו בעולם ארצי מאוד.
נכון.
אנחנו חייבים גם לאהוב את הגוף שלנו, לכבד אותו. אבל שנייה, אני רוצה שתגיעו לנבחי הנפש, למה מחר מחרתיים יצא לכם קמטים, יצא לכם חצ'קונים, הגוף לא יראה אותו דבר.
שערות הלבנות שהתחילו לצאת בגיל 26. אני אומרת את זה ואני מתמודדת עם זה עדיין, אבל רק אומרת, זה משהו שחי פה.
נכון, נכון, אין מה לעשות, אנחנו מזדקנים. זה מתקלה. הגוף משנה צורות, היופי מתקלה באמת. אז בואו שנייה, מה שלי עזר במיוחד, קודם כל באמת, כן היה לי נגיד את אחותי, שכן בסופו של דבר נתנה לי חיזוקים, וכן האמינה בי שזה משהו מאוד חשוב, אבל שנייה לפני זה אני הייתי צריכה להאמין בעצמי.
וואו.
לפני שאתם דורשים מאנשים אחרים להאמין בכם ולתת לכם תקווה, אתם צריכים לספק את זה לעצמכם. אז מה שעשיתי, אני זוכרת שרשמתי את כל הדברים שאני אוהבת בעצמי. בהתחלה זה לא היה הרבה. בהתחלה זה היה כזה, אני משקיעה בלימודים, אני הייתי אז ציירת, אז כאילו אני מציירת יפה, אני מוכשרת, אני, כאילו זה לא היה הרבה דברים, אבל לאט לאט הרשימה התמלה. ואז פתאום הבנתי שהערך העצמי שלי לא תלוי בשום גורם חיצוני, גם לא באיזה מישהו מבחוץ שיגיד לי שאני מדהימה, כי זה מה שחיפשתי כל החיים שלי.
ממש.
זה מה שאנשים שרוצים לבנות שנייה את הזהות העצמית שלהם צריכים להבין, שהם לא יבנו את הזהות העצמית שלהם דרך הגורמים החיצוניים, דרך אנשים, דרך הבגדים, דרך שעון יוקרתי ומכוניות פאר ואיזה כל דבר חיצוני אחר. זה מתחיל מבפנים, ובשביל שזה יתחיל מבפנים, אם אני מורידה לכם לפרקטיקה, תתחילו לזהות. מה אי אפשר לקחת מכם? את האופטימיות שלכם?
מה המתנות שאתם מביאים לעולם מאפנה אתכם? מה האיכויות אופי שלכם? שאתם בדיוק. אוהבים בעצמכם באמת, או שאתם מקבלים שיקופים מהסביבה? ממש כאילו, אפילו נכון. שיקופים מהסביבה זה טוב.
נכון.
כי זה מעצים, הם רק משקפים לכם משהו שכבר קיים.
לגמרי.
אני לצורך העניין, הדבר הראשון שהייתי שמה לעצמי ברשימה הזאת בזמנו, אם הייתי אומרת לשיר אז של גיל 12, ממי, תעשי רשימה של כל האיכויות שלך וכל המתנות שבאת להביא לעולם. הייתי כותבת דבר ראשון שאני אימא. תמיד הייתי אימא.
כי זה משהו שאי אפשר גם לקחת.
אי אפשר לקחת את הדאגה, את האחריות.
בדיוק.
אני אימא, תמיד הייתי. גם לאח שלי הקטן, מגיל מאוד קטן.
את בכורה?
אני בכורה.
מובן לגמרי.
יש דווקא בכורים שזה לא כזה מובן, את יודעת, זה מפתיע. אבל כן, דווקא, כי תראי אותך נגיד, את מאוד אחראית. את נושאת גם על גבך המון לצד זה, את לא בכורה. וזה בסבבה. אבל אני אומרת, אצלי האיכות הזאת, אז תראי איך זה לא מושפע מהסביבה או מתנאים חיצוניים. זה אומר שזה איכות שאני בחרתי לסגל אותה בתוכי, את האימהות או את הרצון לדאוג לאחרים, להציל אחרים.
לגמרי.
זה היה דפוס שהוא בזמנים מסוימים מאוד כבד, אבל היום אני יודעת להיות חברה טובה. אני יודעת לשמוע, אני יודעת להקשיב, אני לא רק נותנת עצות פרקטיות, ואומרת, כן, אז עכשיו עזבי את כל השכלה הזה של הרגשות, בואי נדבר פרקטית. לא, אני גם יודעת להקשיב.
נכון.
יש לנו מושג בחברות שקוראים לזה חברה סקית. היכולת שלנו כחברות, רק אני בשקט עכשיו יפה שלי, ואת מדברת, אני רק מקשיבה. ואת פולטת עליי, כביכול, את כל מה שאת מרגישה בחיים שלך.
מדהים.
ואני מקשיבה, אבל לא לוקחת אליי. זה חברה עסקית שפשוט היא פותחת עסקית ונותנת לך פשוט לרוקן את כל. להקיא את הכל. כן, אני יודעת שזה מגיל, סליחה, אבל באמת זה נכון. היכולת הזאת היא להיות חברה שהיא לא משנה מה תביא לשולחן, היא רק תקשיב לך, היא רק תצא לך מקום.
ואת אמרת את האימא, אז כאילו, אני מניחה שגם לפעמים הסתכלת על האימא בצורה שלילית כזה, של יו, אני כזאת דאגנית ואני כזאת זה, אז זה גם משהו שחשוב לי שהמאזינים יבינו שכל דבר שיכול גם להתאפס כחולשה, יש לזה, הרי זה תמיד קשת של משהו, קשת של חוזקות, קשת של דואלי. רגשות, בדיוק דואלי. לכל תכונה מסוימת יש גם את התדר החיובי שלה. אז למשל, אימאית, זה יכול להיות גם דאגות, מספר שתיים, דאגות, חרדות, וואי, אני צריכה לדאוג לכולם, המון אחריות.
נכון.
מצד שני, זה יכול להיות, כמו שאת אומרת, הדאגה, החלה, הקשבה לסביבה.
להיות רחם.
כתף.
לאנשים.
לגמרי.
לתת להם מרחב להתבטא, להיות.
בדיוק.
וזה משהו שעשיתי המון, וגם אני חושבת שאם כבר לוקחים את זה למקום הזה, הפיתוח הזה של האימהות הפנימית שלי, גם בגיל 26, זה, אני היום בת 26, כן? אז מתוך המקום הזה אני מרגישה שזה נתן לי כמו שליץ כזה לעולם הטיפול כיום, כמטפלת, כמומחית כן. בתת מודע. זה נתן לי היום באמת הסתכלות לאיך הייתי מסתכלת פעם על החיים. כאילו זה, באמת הייתי מסתכלת על אנשים מתוך תבניות מסוימות, והייתי מרגישה שלא במודע כמובן, הייתי בוחרת אותם לפי התבניות האלה. את האנשים שאני אהיה להם לאימא, לחברה. זאת אומרת, מה שרציתי שיהיו בשבילי, נתתי לאחרים.
שזה עוד משהו.
זה פור.
שזה עוד כאילו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי הרי לפעמים אנחנו גם מאוד דורשים מהסביבה שלנו, שנייה, תעשו לי, תפרגנו לי, ואז אני אפרגן לכם, תעשו, תתנו לי אוזן קשבת, ואז אני אקשיב לכם.
נכון.
אבל מאוד חשוב שנייה להיות האנרגיה שאנחנו רוצים למשוך, שזה אומר, אם אני רוצה שאנשים יתנו לי את המרחב, כמו שאת אומרת, ויהיו אימא בשבילי, אני צריכה להיות אימא קודם בשבילם. אני צריכה להקשיב קודם. אני למשל, היה לי קטע שחברות לא פרגנו לי, ואז אני כזה, שנייה, אני מפרגנת להם? כמה אני מפרגנת להם בכלל? אני כאילו, היה לי קטע כזה שכאילו, האנרגיה תמיד מושכת אנרגיה. אז גם זימנתי בנות שלא פרגנו לי, וגם אני לא פרגנתי לעצמי באותה תקופה. לא פרגנתי לעצמי, אז מן הסתם גם שאני לא אמשוך, אז אתם תמיד יהיו אנרגיה. כמו שאת אומרת, לתת את זה לאחרים, אבל גם לעצמך. תאימה לעצמך. תתני לעצמך כתף, תתני לעצמך מרחב, תתני לעצמך הקשבה.
זה היה רגש בית שלי.
לגמרי,
סוג וואו. של, אבל זה חזק מאוד, ואנחנו רוצות כמו לעבור לנושא שבאמת להבין איך אנחנו למול הסביבה באמת, כשאנחנו עושות את השינוי, כי השינוי שלי באמת הגיע בעיקר בגיל 22, בעיקר ככה, כי היה לי שם עוד משבר של דיכאון, מאוד משמעותי. היו לי כמה כאלה, אנחנו כל הזמן כן. לא נרחיב, כי
כן, גם כן. כן, מפת זמננו. כן. אבל תכלס, העלית פה את הנושא הזה, איך באמת מתמודדים עם הסביבה אל מול שינוי הזהות?
וואו.
הסביבה, הרי ברגע שאנחנו משנים שנייה את הזהות, אני גם אתן לכם פרקטיקה בסוף, כי דיברנו שנייה גם על פרקטיקה וגם על הזה, הסביבה לא תמיד תדע איך להכיל את הזהות החדשה שלנו, שפיתחנו. נכון. פתאום אנחנו שמים לב לחוזקות שלנו, אנחנו בהיי מטורף, אבל לפעמים הסביבה כזה מורידה, מנמיכה. איך את התמודדת עם זה?
הסביבה הרי רואה אותנו דרך העיניים של מי שהיינו אז. קודם כל, זה חשוב לדעת את זה. זה לא משהו אישי נגדכם, זה לא קשור אליכם אישית. אנחנו מאוד קשה לנו כאנשים, כתרבות, כבני אדם בכללי, עם שינויים, קשה לנו. זה סתם, אני יודעת שאני משתנה המון פעמים, וכשאני אומרת שאני משתנה, אני מתכוונת שהאיכויות שלי, הערכים שלי, העקרונות שלי, התכונות אופי שלי, המיומנויות שלי מתפתחות ומשתנות. וזה משהו שלפעמים לצד אחד הוא מפחיד, לצד שני, אני כל הזמן עובדת על היכולת להיות גמישה. מפאת הסביבה שלנו שהיא כאילו הכירה אותי כבן אדם מסוים, כמרצה, כמישהי שיודעת, איך שאומרים, לתת יותר ופחות לתת לעצמה. אז זה היה לי מאוד קשה בנושא הזה. אני זוכרת שדיברנו ככה קדם לזמן הזה, שאמרתי לך שכשאני התחלתי את ההתפתחות האישית שלי בגיל 22, ממש שם, אז אני זוכרת שהכי חמוד אמר לי, תגיד לי שיר, את הולכת להיות מחבקת עצים? כי פשוט יצאתי מהקורס הראשון שעברתי בו את החיבור לעצמי, לקול הפנימי ובאמת לעומקים שלי, ופשוט הייתי בלווי דווי כזה של כאילו, רק אהבה.
רק אהבה. מכירה את זה מאוד.
מבינה?
כן.
ובהתחלה קיבלתי שיקופים כאלה גם במשפחה של כאילו לא נסגרו מה הולך שם, והם גם לא ידעו להיות יותר מדי בחמלה כלפי המצב, כי הם לא מכירים אנשים שמשתנים.
כן, זאת אומרת, הם גם צחקו על זה במובן מסוים.
כן.
אם אני מדברת בשנייה שפה מאוד ארצית.
כן, לא היה להם שיפוטיות בדיוק, זה היה כאילו שיפוטיות עם ציניות כזאת יותר. יותר ציניות כזאת, יופי שיר, יפה לך, נחמד, אחלה חוג. מה הלאה? כאילו, מה הלאה? ככה אני הרגשתי כמובן, אני באה ולוקחת אחריות עליי, זה מה שאני הרגשתי. אני המשכתי ללכת את הדרך ולהתפתח בעצמי, והבנתי שאם שמעתי את הקול הפנימי הזה, שמרגיש לי הכי בית שהרגשתי אי פעם בחיים שלי, לא מעניין אותי, לא אמא, לא אבא, לא אחי, לא אף אחד. אני הולכת אחרי הדבר הזה ברס בן אמו.
החיים שלי.
הולכת, הולכת אחרי זה. אני הולכת ואני יודעת שכשאני הכרתי את הקול הזה, החיים שלי, קודם כל לא יהיו אותם חיים, אני לא אותו בן אדם, ואני הולכת לעשות מהחיים האלה פירות.
וואו.
פירות.
צריך לעשות פרק רק על איך להקשיב לקול הפנימי, זה כבר בפני עצמו נושא מדהים.
יש לנו פה משהו לפרק הבא.
כן, אז כמו ש... אני גם מבחינת הסביבה, הרי הסביבה באמת, כמו שאת אומרת, הם מכירים גרסה מאוד מאוד מסוימת שלך.
נכון.
לי מה שעזר באותה תקופה, הרי בגלל שאנחנו תמיד מתפתחים, אז כמו שאת אומרת, לא לקחת את זה באופן אישי. כי מעבר לזה שאנשים מכירים גרסה מסוימת שלך, הם גם פועלים מתוך אמונות שלהם. ואם בעיניהם רוחניות זה משהו מאוד מאוד מסוים, זה לאו דווקא בעינייך. זאת אומרת, הפערים הם... מבחינתי, אני אתן לך כאילו דוגמה שלי אפילו, כשהתחלתי לצורך העניין ללמוד NLP, אז אחים שלי אמרו, זאתי עכשיו פסיכולוגית, זאתי חושבת שהיא זה, מטפלת עכשיו בכולם, אז אני הבנתי שזה מאוד שלהם, זאת אומרת, יש להם איזשהו חוסר ביטחון בעולם ההתפתחות האישית.
הם לא יודעים, זה סוג של בורות.
הם לא יודעים, זה סוג של, בדיוק.
לא בקטע רע, כן?
לא בקטע רע, בדיוק.
זה פשוט בורות, זה עניין של חוסר ידע, זה המושג של בורות. חוסר ידע, אין לי ידע לדבר, אז אני לא יכול לקחת באמת החלטה מתוכו במקום הזה.
לגמרי, גם נגיד כשהתחלתי לדבר מול מצלמה, אז זה היה איך שסיימתי את התיכון, ובנות מהתיכון פתאום כזה, אי, נהייתה בלוגרית, זאתי פתאום מדברת על מצלמה, בואי תעשי עול קניות, בואי זה, סתם זלזולים כאלה, והבנתי שזה מאוד שלהם. יכול להיות שלהם יש גם חוסר ביטחון מסוים מול לדבר למצלמה, זה גם למה הם לא באמת מדברות מול מצלמה, ונשארות באינסטגרם פרטי, וזה, חשוב לי שתבינו שדרך מאוד מאוד טובה להתמודד עם ביקורות מהסביבה, זה להבין שזה תמיד שלהם. אנשים תמיד בעד עצמם ולא נגדכם. הם מדברים מתוך המערך האמונות שלהם, מתוך הדברים שלהם. אם מישהי אומרת לך שאת חיה בסרט, כנראה המישהי הזאת לא מאמינה שאפשר לחיות בסרט כזה.
ועוד סרט, מה זה טוב? וואי, איזה סרט טוב אנחנו חיות בו.
לגמרי, לגמרי.
וזה בחירה. לא תגידי שאנחנו לאו דווקא... זה כאילו נוצר וזהו, כאילו זה לא איזשהו תוצר לוואי כזה של כאילו, טוב, נקרא לדרכי, זה מה שיש, בחרנו לחיות בסרט, מה זה טוב?
לגמרי, וזה בחירה שלכם. ומתוך הבחירה הזאת גם אנשים יכולים לעזוב אתכם.
נכון.
פתאום הסביבה לא תרצה לקבל את השינוי, פתאום חברות יתרחקו, וזה לגמרי בסדר. אנשים, אני מאוד מאמינה בזה שאנשים מאוד מאוד מדויקים לנו, לתקופת החיים הנוכחית, יכול להיות שהם ימשיכו איתנו כל החיים, בעזרת השם גם, אם אתם רוצים אנשים כאלה, כל הכבוד. אבל בסופו של דבר, לכל אחד יש מסלול חיים מאוד ספציפי ומאוד מדויק עבורו. ולפעמים לא כל האנשים שאתם מכירים ילכו איתכם באותו מסלול. יכול להיות שתוך כדי המסלול שלכם מצטלב.
נכון.
ואתם צריכים בדיוק בנקודת הזמן הזו, משנה כזאת עד שנה כזאת, להיות ביחד, ואז אתם ממשיכים ואתם מתפתחים, ויש לכם ערכים שונים ומסלול שונה, וזה לגמרי בסדר, אז תקבלו את זה, ותוקירו תודה לאותם אנשים שלקחו איתכם חלק במסע שלכם.
כי אם לא הייתם מי שאתם היום, ולא לגמרי. הגעתם לנקודה הזאת שאתם נמצאים בה היום, שזה ממש ממש חשוב להבין.
לגמרי.
וואו.
אז זה ככה, עם ההתמודדות מול הסביבה, להבין שבסדר. לא לפחד גם להיות לבד תקופה מסוימת. גם אם אנשים עוזבים אתכם, גם אם המשפחה לא מבינה אתכם.
להרבה אנשים יש פחד מאוד מהלבד.
לגמרי. בסוף גם ההתרחקות הזאת, אם אתם מאוד מאוד אוחזים, הם חייבים כאילו להיות איתי במסע, והם חייבים, המשפחה חייבת לתמוך בי, זה כבר חוסר ביטחון שלכם. הכל בסדר, כאילו אנחנו רוצים שיתמכו בנו, אבל גם להם ייקח זמן לעכל את השינוי. וואו. גם הם צריכים להתרגל, כמו שאתם צריכים להתרגל לגרסה החדשה שלכם, גם המשפחה שלכם צריכה להתרגל לזה, גם החברים. ואם הם לא קופצים אתכם בשלב הזה, המשפחה בסופו של דבר, אני מניחה שתהיו איתם והם ילמדו להכיל את זה, אבל חברים מסוימים לא ירצו להתפתח איתכם ולעלות איתכם מדרגה.
נכון.
לא תמיד ירצו ללכת איתכם בדרך המסוימת. אז לקבל את זה ולהבין שאתם מפנים אנרגיה לאנשים נכונים יותר.
נכון, וגם טיפ כזה חשוב שאני לוקחת אותו לתשומת ליבי, זה המקום הזה של לא להכריח את הסביבה לקבל אתכם, או לקבל את המציאות שאתם חיים בה, אלא להיות יותר השראה בשבילם. מה זה אומר מדי. להיות השראה? וואי, זה טיפ מאוד חזק. זה באמת, למה זה חזק? כי בעצם, אם אני נמצאת במקום שאני פשוט אני, ואני מקבלת את זה שהוא, כאילו מקבלת את הסביבה שאוקיי, עברתי איזשהו שינוי, הגעתי לתובנות מסוימות, אני רוצה שהסביבה שלי תהיה כמוני. לא, אני לא רוצה שהסביבה שלי תהיה כמוני. אני, הם. זה בסדר גמור שהם, ויותר מזה, כשאנחנו נהיה השראה באמת אמיתית, מתוך הלב, מתוך מקום של חיבור, תקשיבו, הם יצטרפו אחריכם. יצטרפו להשראה, כי כשבן אדם יוצר בחיים שלו, כיף ושמחה וטוב לו, ובאמת הם רואים שלאורך זמן טוב לכם, הם לא יכולים לא להצטרף להצגה הכי טובה בעיר. הם לא יכולים. זה הסרט הכי טוב שיהיה להם בחיים, והם יודעים את זה כי הם רואים אתכם כבר במשך כמה שנים, נהנים מהאור שלכם ואומרים, בוא נע, הבן אדם הזה יודע לחיות את החיים הטובים, אני רוצה כזה.
לגמרי, לגמרי. אז באמת זה טיפ מאוד חזק. עולה לי מכאן כאילו לא לכפות את השינוי על הסביבה, להיות השינוי, כי זה באמת נכון. אנחנו המון פעמים כשאנחנו גם מתפתחים וכאילו מקבלים איזשהו כזה... מין, לא יודעת, תובנות ודברים כאלה, אנחנו רוצים מאוד לשתף את זה בסביבה, ושהם גם יתנהגו בדרך שלנו. אז לזכור שלכל נשמה, הקצב שלה. בדיוק, זה המשפט שהמורה שלנו לנומרולוגיה, מיכל כפר עליה תמיד אומרת. אז באמת, להבין שלכל נשמה הקצב שלה, הסביבה לא תמיד תהיה בראש שלכם, אבל תהיו השינוי, כי זה באמת, אני שמתי לב שכשאני באמת השינוי, וכשאני רגועה וכשטוב לי, פתאום גם בבית מתחילים, לא לוקחים הכל בדרמה. לא הכל פתאום צעקות, הרי אני גדלתי בבית מאוד עצבני. אז זה באמת כאילו זה. אז באמת הפרקטיקה, אז זהו, אז הפרקטיקה שאני רוצה לתת לכם, הנה נגמר לנו כבר הזמנים, מסמנים לנו. דיברנו גם על לעשות שנייה להסתכל על הנפש, רשימה של החוזקות שלי, מבלי תלות בשום גורם חיצוני אחר, כזה או אחר. גם לקבל שיקופים מהסביבה, זה גם טוב לשאול כאילו אחרים גם, מה אתה רואה בי, מה טוב בי? למה שנייה לקבל את השיקופים האלה?
מהאנשים שבאמת אתה גם רוצה לקבל הם. כן, לא אנשים כאלה, סתם כאלה שהם קנאים ולא בעדך באמת. אנשים עם לב... טוב, שבאמת נכון. רואים אותך בעין טובה, ואתה מרגיש בנכונות ויכולת לסמוך עליהם.
לגמרי. וגם וואו. לדעת למסגר את החולשות בסופו של דבר כחוזקות, כי לכל תכונה יש גם את האנרגיה החיובית שלה.
דואליות.
אז, בדיוק, דואליות. אז שימו לב גם, תסתכלו על החולשות שלכם, ותראו איפה זה כן משרת אתכם, איפה זה כן חוזקה. זה המון כאילו לעשות רשימה ופרקטיקה. תעשו אפילו רשימה של השיעורים שחוויתם, ומה הפכתם להיות בזכות השיעורים. אני כל הבריונות שאת חווית, כל הבריונות שאני חוויתי, מה למדנו, איזה אישה הפכנו להיות, אני ממש רוצה שעכשיו תפתחו דף ועת, תתחילו לרשום את השיעור שהכי כאב לכם לחוות, אבל גם הכי צמחתם ממנו.
וואו.
ממש תרשמו איזה תכונות סיגלתם בזכות אותם שיעורים. וגם אם כבר דיברנו על הסביבה ועל השינוי זהות, אז להבין שכל נשמה הקצב שלה, ולהיות פשוט האנרגיה שאנחנו רוצים לקבל.
וואו.
ולתת השראה פשוט מעצם היותנו, אנחנו הכי בינג בעולם.
וואו. רצינו את זה.
לגמרי.
רצינו את זה ופשוט קיבלנו את זה בצורה המדויקת. וואו.
יואו, טוב, חיים שלי, איזה כיף.
איזה מרגש, היה לי ממש ממש כיף. אני חושבת שאני יכלתי לדבר ככה עוד שעה.
אני יכלתי לפתוח איתך, נשבעת, אם לא היה פה זמנים, אני הייתי פותחת איתך גם עוד שעתיים.
לגמרי, טוב, ככה זה השיחות שלנו, נוצא מהלב. וואו, 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 זה לא נגמר לעולם.
וואו, מדהים.
ורק שימשיך.
איך את מסכמת במשפט אחד את הפרק?
וואו, עולה לי את המשפט שלי, הכאב הוא השליחות שלך.
וואו, מדהים.
זה פשוט, הוא מלווה אותי, אני, זה גדול ממני, זה גדול ממני, זה משפט מדהים פשוט.
יואו, איזה כיף. אנחנו באמת נסיים עם המשפט הזה, כי זה באמת סיכם את הכל.
לגמרי.
ואיך אפשר למצוא אותך, מי שרוצה ככה להאזין, לראות תכנים שלך?
מי שרוצה באהבה, מוזמן קודם כל גם לפייסבוק שלי וגם לעמוד האינסטגרם שלי, שיר מלך באנגלית. מוזמנים באהבה, מלא תכנים שאני מעלה עכשיו, גם מעולם הנומרולוגיה, גם תקשור, גם האימון. חברים,
הכל,
באמת.
הכל, הכל.
יש שפע, באמת, אני לומדת לא לסוף.
לגמרי, חיים שלי.
תודה רבה על זה.
תודה לך, ותודה לכם, מאזינים יקרים. סכמו את הפרק עם מחברת, תעשו את התרגילים שנתנו, כי גם היה חשוב לי להנגיש את הפרקטיקה. וזהו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של עוברים גלו-אפ.